כן. בפרק מ"ו במהדורה המצויה לפנינו, זה בעמוד רש ה. הנושא, תודה. הנושא הפיזור. עם ישראל הוא כידוע עם מפוזר. הפיזור זה אחד משלושת מאפייני הגלות, נכון? וכל אחד משלושת מאפייני הגלות הוא בהחלט שפלות לאומה הישראלית. אז זה מאוד לא נעים שיש שפלות לאומה. אבל המהר"ל גם לימד אותנו כבר בפרק הראשון של הספר, שישנה אחדות של ההפכים, ושהגלות היא בעצמה חלק מן הגאולה, ושאין גאולה בלי גלות וכדומה. כלומר, כך, כמו שהשחור אינו נבחן אלא מן הלבן והלבן מן השחור, אז כך יש הכרח שימצא יסוד של עילוי גם בתוך מצב השפלות. כלומר, איזשהו יסוד גאולי בתוך היסוד הגלותי. אז פה המהר"ל דן במאפיין של הגלות בתור הפיזור. מה בפיזור שלנו, למרות הרע שבפיזור הזה, מה הצד החיובי שיש בפיזור הזה? ברור? זה הנושא שהוא עוסק בו כאן. עד כאן מובן? מצוין. אז אם כן, אנחנו במאפיין השני מתוך השלושה, נכון? מתוך שלושת מאפייני הגלות. בואו נקרא. הנחמה שיש לישראל בגלותם. כבר הערכנו בזה, כי השכל מחייב העניין הזה. זאת אומרת, הנחמה לא אחרי גלותם, אלא הנחמה בגלותם. כלומר, גם בתוך גלותם של ישראל יש קדמות נחמה. כי הדבר שהוא עיקר בבריאת עולם, כמו שהיה נראה בישראל שהם עיקר המציאות, כן? כלומר, יש לנו כמה ראיות לכך שעם ישראל הוא מרכזי בבריאה. שהרי הוציא השם יברך אותם, הוא יתברך בעצמו, פנים בפנים. כן, כלומר, לא... כן, בבקשה.
מה הם אותם ראיות?
ראיות?
כן, שעם ישראל הוא...
הוא עכשיו מונה אותן. עכשיו, הוא מונה את הראיות שעם ישראל הוא עם מיוחד. הראיה שהקדוש ברוך הוא טרח להוציא אותם בעצמו ממצרים. כן? אם עמים אחרים שהשתחררו לא עשו את זה על ידי התגלות פנים בפנים. השתחררו מכוח נסיבות טבעיות או מנהיג דגול וכדומה. אבל שריבונו של עולם יטרח להוציא אומה, זה מראה שהאומה הזאת היא חשובה.
ראויה.
לא. לא, אמרת ראויה, זה לא נכון. דווקא עד רבה. תמיד הנביאים אומרים ש... כן, אבל תמיד הנביאים אומרים שעם ישראל לא ראוי לגאולה. אמרת שהאומה הזאת ראויה. לא, היא לא ראויה. האומה הזאת היא לא ראויה. כתוב כי עם כשעורף אתה, לא בצדקתך וביושר לבבך, אתה בא לרשת את כל הגויים האלה. אתה גם, אם תוכיח את עצמך, אתה תהיה ראוי. אבל לא בגלל שאתה ראוי, הוציאך השם ממצרים. בסדר? זו נקודה חשובה להעיר. כן, אז ובכן, מה נאמר כאן? כי הדבר,
מה זה? זרקתי את זה.
בסדר, טוב שעשית, אז ככה זה אפשר לנו. אז יפה, אשריך שנגלגלה לך הזכות שנברר את הנקודה הזאת. ובכן, שהוציא השם יתברך אותם, הוא יתברך בעצמו פנים בפנים. ובנה להם משכן ונגלה כבודו פנים בפנים. ובנה להם עוד בית הבחירה ונגלה כבודו שם פנים בפנים. שימו לב, כן, מה הייחודיות של היחס של הקדוש ברוך הוא לישראל? פנים בפנים. הוציא אותם בפנים בפנים, נתן להם משכן פנים בפנים, בנה להם מקדש פנים בפנים. מה זה פנים בפנים? כשאני מסתכל על מישהו בפנים, סימן שאני מתייחס אליו. כשאני מסתכל עליו מאחורה, מהעורף, אני לא מתייחס אליו, אני מתייחס אל הישות שלו, אבל בתור אובייקט, לא בתור אישיות. ובנה להם עוד בית הבחירה ונגע כבודו שם בנפנים, עד שחרב בעווננו ובעוון אבותינו איתנו, והחזיר בניינו, עד שחרב שנית. דבר שלא עשה לכל גוי עד היום הזה, שנראה כי ישראל הם עיקר ויסוד העולם. עד כי נחשבים ישראל, צורת העולם בכלל, ואם היו בטלים חס ושלום ישראל, היה בטל כל העולם. כן, כי מה שבשבילו אתה עושה את הכל, אם אותו דבר נעלם, אז אין ערך לכל. כן, מה אתה אומר?
אבל מה זה פנים אל פנים מול לעומת נגיד זה שמשה לא יכול היה לראות את פניו, אז
זה
שני דברים שונים?
זה... אתה... לא, זה מאותו נושא. אבל כתוב ככה, פנים בפנים דיבר השם עמכם. צד שני אתה אומר, לא יראני אדם וחי, לא תוכל לראות פניי. אז אמר רבי יהודה הלוי, וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוראים לאחוראים הנראים. נכון? ככה אומר רבי יהודה הלוי? אומר את זה בקדושה של שחרית של יום הכיפורים. וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוראים לאחוראים הנראים. במילים אחרות, המושגים פנים ואחור הם מושגים יחסיים. יש מדרגות מדרגות. יש מדרגה של אחור ופנים, כשאותה מדרגת פנים היא אחור לעומת מדרגה אחרת. אז כך שזה כמין סולם של אחוריים ופנים. בסדר? לכן כשכל העם ראה פנים בפנים, אבל משה רצה יותר מזה. אז בשבילו זה נקרא אחוריים. כן. ואף ביותנו בארץ אויביהם, ביותם בארץ אויביהם, והן בהסתר פנים, דבר זה אינו מבטל מעלת ישראל כלל. זה כבר החידוש. אמרת, פעם היינו ראש לאומים, עכשיו אנחנו תחת כל העמים. כן? יש קינה כזאת. מדוע בליל פסח, מדוע בזמן קדמון היינו ראש לאומים, ועתה בעוונותינו שפלים בזויים ומשהו כזה. כן. טוב, אז אומר כאן המערה, לא, זה לא מבטל כלל את מעלת ישראל. ואף כי נתן אותנו ירודים ושפלים. יש ספר שלם שנקרא ספר הטענה וההגנה לדת המושפלת, או הדת הבזויה. מכירים את הספר הזה? ספר הכוזרי. זה השם המקורי של ספר הכוזרי. מה בעצם הטענה שרבי יהודה הלוי צריך לענות עליה? הטענה שרבי יהודה הלוי רוצה לענות עליה זה שאם הקדוש ברוך הוא באמת יהודי דתי עם כיפה סרוגה וחולצה כתומה, אז אם כך, מדוע מערכת היחס, הפובליק רליישנס שלו, היחסי ציבור שלו כל כך גרועים, שדווקא מי שאמור לייצג אותו נתון בשפל ואי אפשר לשמוע אותם, כפי שאמר בקהלת, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. כן. אז השאלה היא, כן, זאת השאלה. אז השאלה היא ככה, אם ריבונו של עולם רוצה לקדם את העניינים שלו, צריך שיהיה לו מיקרופון טוב. אם המיקרופון הזה אמור להיות עם ישראל, אז המיקרופון נמצא במצב גרוע. נכון? לא מכוון טוב, כיוון שהוא נתון בשפל. זאת השאלה הבסיסית שספר הכוזרי צריך לענות עליה. מה התשובה שלו? התשובה של רבי יהודה הלוי היא ש... יש מספיק נתונים גם בזמן גלות ישראל לאדם ישר להיפגש עם האמת הישראלית. לכן שם הוא מתאר את החיפוש של מלך כוזר, שקודם כל נפגש עם המחשבה הכללית, דהיינו הפילוסופיה. לאחר מכן, מתוך הפילוסופיה, כמו נגיד, מתוך אי הסיפוק שגרם לו הפילוסוף, הוא נפגש אל הדתות. ומתוך הדתות... הוא מוכרח לעלות עד הנורמה הבסיסית של הנבואה שאותה הוא מוצא בישראל. כלומר, גם במצב השפלות יש מספיק עדות במציאות לזה שהשכינה בישראל. למי שישר. לפני שבועיים היה פה שיעור בצרפתית של פרופסור בנימין גרוס על חנוכה. הוא דיבר על זה. הוא הסביר, מישהו שאל אותו, אחד התלמידים פה שאל, שאל בצרפתית, כן. האם אפשר להאשים את היוונים על כך שהם לא קיבלו את תורת ישראל? שאלה יפה, לא? אפשר להאשים אותם או אי אפשר להאשים אותם? הם יוונים הרי, אז מה אתה רוצה מהם? אז הוא ענה שאפשר להאשים אותם, וזה מאוד מעניין למה. כן? הוא הסביר, על פי הכוזרי, הוא אומר בעצם מה קורה בדיאלוג בין מלך כוזר לבין הפילוסוף? מה בעצם הביא את המלך לשאול את הפילוסוף? החלום שלו. אז בעצם מה הוא אומר למלך? הוא אומר, תשמע, ומה אומר המלך הפילוסוף? הוא אומר, אני חולם. מה אתה אומר על זה? עונה לו הפילוסוף, אתה לא חולם. כי אני לא חולם, סימן שגם אתה לא. זה בעצם הטיעון הבסיסי של הפילוסוף. אם אני לא חולם, סימן שאתה גם לא חולם. וכל הדיבורים שלך על, על, על חלומות, זה חלומות. זה קשקוש, זה דמיון. זאת אומרת, יש פה עתימות מסוימת. כלומר, החוויה הישראלית, אף על פי שהיא שונה מן החוויה היוונית, היא קיימת, היא עובדה היסטורית. עליך לתת לה הסבר, לתת לה משמעות. מובן? לכן כן אפשר לבוא אליהם בטענות. למה לא הקשבתם לנו?
אבל לא, אתמול, סליחה שאני קצת מוכן, אבל אתמול לא אמר, הם צריך לקושת את השבע שלהם, לא צריך תורה ולא שצריך מצוות ולא צריך כלום.
כן, אבל העובדה של ה... נגיד, זה שיש נביאים בעולם, זה נתון היסטורי. אתה צריך להבין מה זה הנביאים האלה. אנשים באים ואומרים, דיבר עמנו בורא העולם. לא ראוי להתבונן, לשים לב? מכוח מה הם אומרים את זה? לא, הם היו צריכים להיות ערים לזה שהתורה ניתנה לישראל. זאת אומרת, הם צריכים להבין את זה. הם לא מבינים. כלומר, יש פה איזושהי עתיבות. למשל, לספר, היה פעם איזה, כן, היה גוי אחד בשם קליארקוס. שמעת על קליארקוס? לא, לא שמעת על קליארקוס. האמת היא, עד שקראתי עליו, לא שמעתי עליו. כן. קליארקוס היה תלמיד של אריסטו. של אריסטו. והוא בעצם מוסר בידינו את אחת העדויות הראשונות של, על המפגש בין יוון לישראל. הוא מספר שרבו אריסטו פגש יהודי בשם שמעון, וכנראה שמעון הצדיק אגב, כי זה באמת בדורו של אריסטו, ושאותו יהודי עשה רושם כביר על אריסטו. הוא אומר, אריסטו מאוד התרשם ממנו, ראה שהוא אדם חכם ומלומד, עד כדי כך שאפשר לחשוב שהוא יווני. זאת אומרת, שאני מודד את הערך שלך לפי המידה שבה אתה דומה לי. זאת בעיה. הרבה פעמים גם אפשר לראות את זה, כשמשל יש התעניינות של התרבות המערבית בתרבויות רחוקות, אקזוטיות. אז אומרים, זה מעניין מה שאומר הסיני הזה, זה קצת דומה לפילוסופיה שלי. כן? דברים כאלה. במקום לנסות להעתיק את עצמו אל ההכרה של השני. כן? ופה בהחלט יש איזשהו חוסר יושר מצד הפילוסוף, וזה בעצם מה שבספר הכוזרי מביא את מלך כוזר לעזוב את הפילוסוף. הוא אומר לו, דבריך נכוחים, אך אינם נאותים למה שאני מבקש, כי הרי לי יש חלום. מובן? טוב, בואו נמשיך. עכשיו את דברי... על רקע זה אפשר להבין כאן את דברי המהר"ל. נכון, אלימלך? טוב. מה כתוב כאן? ואף כי נתן אותנו ירודים ושפלים, הנה, בעצם שפלותם, נראה ונגלה מעלתם העליונה. כי עיקר שפלות ישראל שהם פזורים בין העמים. כן, הרי אמרנו שזה מתוך שלושת מאפייני הגלות, המאפיין השני. נכון? הנה הם פזורים, מן קצה העולם אל קצה העולם. ואדם יחשוב כי דבר זה מורה על חיסרון גדול מאוד. כלומר, לא רק שיש אצלכם שני המאפיינים האחרים של הגלות, אבל המאפיין הזה של הגלות שהוא הפיזור, הוא אצלכם רציני מאוד, אז אתם שפלים מאוד. נכון? וכן, אגב, טוב, לא משנה, וכן הוא נראה, בתחילת הדעת שאי אפשר שיהיה חיסרון באומה יותר מזה שהיא פזורה בכל העולם, מקצה אל הקצה. עד שיאמרו האומות כי אי אפשר לומר עם זה שיהיה נשאר אצל ישראל שום דבקות אלוהי. עם שהוא כל כך מפוזר, איך אמר שמה המן? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. אז אם על המלך טוב, ייכתב לאבדם. אין מה לפחד. חזל אמרו, מה זה ישנו עם? מה זה ישנו? אז יגיד יש. מה פירוש ישנו? אמרו חז"ל, אלוהיהם ישן. נון, נשון שינה. ישנו, הם ישנו. או האלוהים שלהם ישן. או שהם ישנים. יש גם ביטוי כזה, ישנים מן המצוות. אבל פה, אני פשוט מביא לפה את הפירוש של שאלוהיהם ישן, בגלל מה שאומר כאן המהר"ל, שהאומות חושבים שאין יותר דבקות של האלוהות בישראל. ככה הוא אומר. אין זה המאפיין, אם כן, השני מתוך שלושת מאפייני הגלות. מעניין, אגב, היה גוי, לא, יהודי דווקא, יהודי מסובך באמסטרדם לפני 450 שנה בערך. יש יהודים לא מסובכים, כן. אבל יהודי מאוד מסובך באמסטרדם, מה?
אתה
ניצ'ה. מה? ניצ'ה הוא יהודי? לא, היה גוי, גוי.
אנחנו דיברנו על יהודי.
דיברנו על יהודי.
יהודי לא מסובך.
יהודי לא מסובך? כן, אברהם אבינו.
עוד אחד.
עוד אחד, יצחק אבינו.
עוד אחד.
יעקב.
יעקב אבינו.
עוד אחד.
משה.
משה לא מסובך?
נכון.
איך הוא מסובך?
ישר. כן? אהרון.
עם הצור, עם האבן שנתן...
טוב, בסדר. על כל פנים, בסדר, אז יודע מה, יש יהודי מסובך מאוד באמסטרדם, לפני 450 שנה. אז לפני, כן, לפני 400-450 שנה, היה יהודי מסובך באמסטרדם, שכתב ספר בשם מאמר תיאולוגי מדיני. טרקטטוס פוליטיקו, תיאולוגיקו פוליטיקוס, כן? כתב את המאמר הזה. ושמה יש לו הרבה מאוד שנאה לרבנים, כן? זה משהו חבל על הזמן, איך שהוא שונא את הרבנים. וגם, לא רק את הרבנים, הוא שונא את היהודים בכלל. כלומר, הוא בכלל יצא מכלל ישראל, זה שונא את היהודים. אבל בסוף הוא אומר, אבל הם כאלה עיקשים היהודים, כל כך אחוזים באמונותיהם התפלות, וברית המילה תבדיל אותם לנצח משאר העמים, עד שלא אתפלא אם עוד ישיב אותם האלוהים לאדמתם וישוב לשכון בהם כימי קדם. ככה זה. אז זה, כן, פה זה גם כן, זה קצת קשור לדברי המהר"ל. אגב, המהר"ל הוא ממש בן דורו של ספינוזה. ועמך? מה פתאום, אין פסוק כזה. ועמך, כן, ועמך. עכשיו, יש אם כן, לא, אבל הוא בן דורו של המהר"ל. גם המהר"ל מחפש איך בתוך הפיזור, שהוא המאפיין השני מתוך שלושת המאפיינים של הגלות, איפה היסוד של האילוי. כן.
אבל לכאורה, בוא נגיד אדם רחוק,
כן.
לא מחייב אותו הדברים
האלה. מה לא מחייב?
הוא לא מכיר בזה שיש נתים, הוא לא רואה כיום את הקשר של...
הוא עוד לא מביא שום הוכחה, בינתיים הוא בא עם השאלה. המהר"ל פה בינתיים בשאלה. מה? לא, הוא אומר, זה שעם ישראל הוא עם מיוחד, כן? זה יש לנו הוכחות. אכן כן. וכל אדם ישר לא יכול שלא לשים לב להוכחות האלה. ברור? וכפי שפעם אמר, פסקל הגוי הנוצרי, גם כן בן דורו של המהר"ל, אמר שהעם הזה שהוא המושפל שבכל העמים אומר שכל העולם טועה ושרק הוא צודק. מציאותו של העם הזה מתמיהתני, ואם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, עליהם יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. כל זאת. כן. תודה. אז איפה היינו? כן, אגב, אני שמתי לב שאני בערך כמעט עכשיו 10 פעמים, אני אמרתי במהלך השיעור שיש שלושה מאפיינים לגלות, ושהשני הוא הפיזור, נכון? ולמרבה הפלא, אף אחד פה לא חשב שהוא צריך לשאול מהם המאפיינים האחרים. כנראה שאתם יודעים.
מחכים.
לא, כנראה שאתם יודעים. מה זה מחכים? לא, אתם כנראה יודעים, אתם לא שואלים. אני חוזר 10 פעמים על איזה מושג, אז זה סימן ש... ואף אחד לא שואל עליו. סימן שהמושג מובן. אז למה לא שאלת עד עכשיו?
אני חיכיתי שהנחתי.
הנחת.
עכשיו אני שואל.
אבל זה כתוב במפורש בפרק א'. בפרק א', המהר"ל הסביר לנו מה זה גלות, זה שלושה דברים. שלוש שנים כבר, אנחנו לומדים את זה? יכול להיות, אני לא יודע. טוב, על כל פנים... לפי המהר"ל, הגלות זה שלושה דברים. א', שאנחנו לא בארצנו. שתיים, שאנחנו מפוזרים. ג', שאנחנו לא עצמאיים. בסדר? זה שלושת המאפיינים של הגלות. ככה הוא מסביר. אגב, לפי זה מה זה גאולה? שאנחנו בארצנו, לא מפוזרים ועצמאיים. שימו לב, שאין שום מאפיין דתי או רוחני או מיסטי לגאולה. אצל המהר"ל. אצל המהר"ל, הגאולה זה משהו פוליטי. גיאופוליטי.
למה?
הנה אומר לך, אתה בארצך, אתה בארץ, מכונס ועצמאי.
לא, בסדר, אבל אני לא אומר שהמאפיינים של הגלות, אני לא יכול לקחת את ההפך של המאפיינים של הגלות ולומר שזה המאפיינים.
הוא בדיוק אומר את זה שם בפרק א', מה זה הגלות? זה הפך הגאולה. גאולה, הפך הגלות. זאת אומרת, אם אני אומר לך, גלות זה שלושת הדברים האלה, גאולה זה הפך האלה. זה הכל.
אבל הוא מוצא שזה הפך.
ככה הוא אומר, כלומר, זה הגדרה של, של גאולה אצל המהר"ל. כלומר, למשל, המחשבה המיסטית שאומרת, מה זה גאולה? כשכל ישראל מקיימים תורה ומצוות. אין זה שום קשר. זה לא גאולה. מובן? כן, בבקשה. מה? גם המהר"ל, גם הרמב"ם, כן, גם הרמב"ם אומר את זה. מה זה? בבקשה, גם הרמב"ם אומר את זה, מפורש. אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא עצמאות מדינית בלבד. פורש ברמב"ם. נכון? מה? פרק י' ב' של הלכות מלכים, הלכה ב'.
כן.
אני תרגמתי את זה לעברית מודרנית. הוא אומר שמה, אלא שעבוד מלכויות בלבד. אנשים ידעו מה זה שעבוד מלכויות, צריך להסביר. תרגם ישר בעברית מודרנית. כן, עצמאות מדינית. בבקשה.
יש פסוק שאני חושב טיפה סותרת, לא יודע, למה המהר"ל לא התייחס לנקודה שכתוב, להוציא ישראל תאבדנו את אלוקים. על הער הזה. זאת אומרת, גאולה לכאורה, גם גאולה ממצרים, הייתה כדי לקבל את התורה, כדי להתקדם לארץ ישראל. כן, כמו שמשה מאוד השתוקק לקיים מצוות
תורה
בארץ, דווקא בארץ.
גם אם היינו מקבלים את טענתך, כן, שהיא איננה נכונה, אבל גם אם היינו מקבלים את דבריך, שהגאולה במצרים הייתה כדי לקבל את התורה, אבל בעצם האופן שבו אתה מציב את השאלה, אתה כבר שם לב, יש גאולה בשביל. אז מה זה גאולה? הגאולה זה לצאת מעבדות לחירות. עכשיו, האם זה בשביל לקבל את התורה או לא? אני לא מסכים שזה בשביל לקבל את התורה. אפשר להתייחס לפסוקים האלה, למדנו את זה בספר שמות, ראינו שאין שום קשר בין הפסוקים האלה לבין מטרת הגאולה, אבל זה לא משנה. גאולה, מהי? גאולה זה לצאת מעבדות לחירות. זה הגדרה. עכשיו, זה שעל יסוד הגאולה באים הרבה דברים חשובים אחר כך, זה אנחנו יודעים. אבל צריך להבין מה זה גאולה קודם כל. כן? לא לעקוף את הממד הפוליטי. יש לפעמים איזה פיתוי כזה בנפש היהודית לעקוף את הממד הפוליטי. כן? וזה בדיוק הפך כוונת התורה. שהתורה אומרת, צריך לפעול בעולם הפוליטי. אגב, על יסוד זה נחלקה הנצרות מן היהדות. במקור. כן? שישו אמר לרבנים, אתם רוצים שבן דוד יבוא כדי להוציא אתכם מעולם של הרומאים. ואני באתי לגאול את הנשמות. אמרו לו הרבנים, יפה מאוד, אבל זה לא ביהדות, אתה בחוץ. כן.
זה לא
בעיה מה? לא ביהדות. כן, אמרו לו, צא בחוץ, כי אתה עוין. כן.
איזה ספר דברים, אחת פרשת, אני לא זוכר, עלייה שלמה, שכל העלייה מדברת על זה, ואם לא תעשו את כל מצוות.
נו, אז מה? לא אמרנו שאין ברית על המצוות. רגע. יש ברית על קיום התורה והמצוות וכו'. אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על הגדרה של ברית, אנחנו מדברים על הגדרה של גאולה.
כן, אבל...
זה כמו שתגיד, תפילין זה קופסאות שחורות. כן, אבל יש מזוזה בפתח. כן, זה נכון שיש מזוזה בפתח, אבל תפילין זה משהו אחר. בסדר?
לא, אבל אתה אמרת שזה לא מחייב שעם ישראל יקיים את כל המצוות.
ודאי שאנחנו... לא, זה שעם ישראל חייב לקיים את כל המצוות, זה חיוב אחד. האם זה קשור לגאולה? התשובה היא לא. בסדר? הגמרא מפורשת במסכת סנהדרין, שגאולה לא תלויה בתשובה וכדומה. טוב. אז איפה היינו? לא, דיברנו על שלושת המאפיינים. שלושת המאפיינים הם, כזכור, שאנחנו לא בארצנו, מפוזרים ומשועבדים. ברגע שאתה בארצך, עם קיבוץ גלויות ועצמאי, אתה כבר לא בגלות. במילים אחרות, אנחנו, ברוך השם, כבר, מזה 60 שנה, כמעט, כבר לא בגלות. עדיין מפוזרים, לא, זה אלה שמאחרים. זאת אומרת, יש אנשים שפספסו את האוטובוס. אנחנו כבר... אם אנחנו לא בגלות, אז אנחנו בגאולה. אני אדם מאוד מצומצם מבחינת האופקים המושגיים שלי, ואני חושב שאם לא גלות, אז גאולה. אני בינארי כזה. או גלות או גאולה. זה קצת בהיריון, אין דבר כזה. או בהיריון או לא בהיריון.
כן. מה הגדרת המהר"ל לעצמאות?
מה ההגדרה של המהר"ל לעצמאות? עצמאות פוליטית. עדיין. גם הרמב״ם.
לאו דווקא שלטונית או...
זה שלטון, זה כבר. מה? זה שלטון, כן. שלטון. זה ברוך השם יש. יש לנו היום מלכות. כן. יש מה יש? יש את אמריקה, אז זאת אומרת זה חצי מלכות. א' בעברית לא אומרים יש את. לא אומרים את אחרי יש. אומרים יש אמריקה, אם כבר. ב' זה מלכות שמכתיבה למלכות. משהו אחר. זה בין מלכויות, יש לחצים, אבל זה מלכות. מובן? אז כך שאנחנו לגמרי עצמאים עם לחצים. צריך לדעת לתקן את הלקסיקון. יש לפעמים דברים... לא, לא שמים לב. טוב, אז בואו נחזור עכשיו למהר"ל. כן. והנה, נבאר לך בראיות ברורות. כי מורה פיזור ישראל בכל העולם על מעלה אלוהית שלהם. עכשיו זה חידוש עצום. עד עכשיו חשבנו שלהיות מפוזרים בכל העולם זה שפלות. אומר לך המהר"ל, לא, יש גם מעלה אלוהית בפיזור הזה. למה? וזה. כי כאשר היו ישראל בארצם, היה מקומם כאשר ראוי. אגב, אני רק מציין שאת כל הפסקה הזאת למדנו בשיעור הקודם. מפריע לכם שאני חוזר על זה? לא.
לא.
סליחה, לך זה לא יכול להיות, כי לא היית בשיעור הקודם. אז אתה לא יכול להגיד שלהפך. כי בשביל... לא. לא, אבל זה לא נכון, בגלל ש... לא, כי אם לא הייתי חוזר, היינו לומדים את הפסקה הבאה. גם אז היית אומר, זה פעם ראשונה שאתה שומע, זה לא משנה. אז דווקא אתה לא ראייה. סליחה, טוב. אתה לא רוצה להיכנס לזה? טוב, יש מאחורי הדלת שם, טוב. וזה, כי כאשר היו ישראל בארצם, היה מקומם כאשר ראוי. כלומר, היינו במקום שלנו. מהי הארץ של היהודים? ארץ ישראל היא ארצם של היהודים. תמיד יש איזו שאלה, אנשים שואלים, מה אתם הלכתם להתיישב בחברון? כן? תמיד יש שאלה מוזרה, מה יש ליהודי לעשות בארץ יהודה? לא מובן. כן? הוא יהודי, אז למה הוא ביהודה? טוב, וזה כי כאשר היו ישראל בארצם, היה מקומם כאשר ראוי. שכאשר תתבונן בכל הדברים אשר יש להם מקום, הנה מקום שלהם, מתייחס וראוי להם. כי כל דבר לפי מה שהוא, יש לו מקום מיוחד. ואין דבר בעולם שלא יהיה לו מקום, מתייחס לו. ודבר זה כבר יתבהר למעלה, עד שאם הדבר יצא ממקומו המיוחד לו, הוא נחשב אליו עיבוד. כלומר, אם משהו נמצא מחוץ למקומו, זה כאילו שהוא לא קיים. כן? יוצא ממקומו, אז הוא לא קיים. וראוי לאומה הזאת, שהיא עיקר בעולם, שהיא מקום ישיבתם בארץ שהוא עיקר העולם, כי ארץ ישראל, שהיא ארץ הקדושה, ראוי לעם קדוש. והנה יש לישראל שם עם קדוש, מקום מתייחס להם קרוב. אבל כאשר גלו מן הארץ, אם היו גולים למקום אחד פרטי, נגיד שכל היהודים היו אמנם בגלות, אבל באותו מקום, כולם במרוקו, כולם בפולין, לא יודע מה, כולם בבבל. אז מה היה קורה? אז אין זה מתייחס אל ישראל, כי ישראל הם עיקר העולם. וכבר אמרנו, כי ראוי שהיה מקום מתייחס לבעל המקום. זאת אומרת, היינו במקום הלא מתאים לנו כלל. אז זה סימן שהיינו עבודים בעצם. אם כל היהודים היו בפולין, או כל היהודים במרוקו, זה היה אומר שעם ישראל שינה את אופיו, זה כבר לא עם ישראל בעצם. אבל דווקא בגלל שהמקום שלנו הוא רק ארץ ישראל, כשאנחנו מחוץ לארץ ישראל, אנחנו בכל מקום, כלומר בשום מקום. אז זה המעלה שלנו. זה מראה שאנחנו שייכים לארץ ישראל. כי לא הצלחנו להתיישב בשום מקום. היה פעם... ברוסיה הסובייטית הקימו מדינה יהודית. יודעים? יודעים את זה? הסובייטים הקימו מדינה יהודית בשם בירוביג'אן, על גבול סין ורוסיה. שם לא רחוק מוולדיווסטוק, רק 1,000 קילומטר משם. ושם בתוך הלא כלום, שם יערות, הרים, זה בקיצור, תנאים למטה מיטת תנאים, הקימו שם מדינה יהודית, עם שפה רשמית יידיש. זה בשנות ה-30. היו אפילו יהודים קומוניסטים שכבר עלו לארץ, שעזבו את ארץ ישראל כדי ליישב את בירוביג'אן. מה? משהו. כן, זה הרעיון של סטלין. טוב, בקיצור, העסק הזה נכשל לחלוטין וכו'. אבל היו אפילו ניסיונות כאלה, להקים מדינה יהודית. האמת היא שבמשך ההיסטוריה אני חושב שהיו כ10 ניסיונות להקים מדינות יהודיות מחוץ לארץ ישראל. היה למשל גם בגויאנה. הייתה תקופה שהיה שם איזה מין מחוז בשליטה של יהודים בלבד. היו כל מיני דברים. היה מדינת הכוזרים. זה גם כן מדינה יהודית. אבל מעולם לא ראינו שהעם היהודי עיקה שורש במדינה שאיננה ארצו. לכן נתפזרו בכל העולם, שכך הוא ראוי לאומה, שהיא כל העולם, שהיא מקומם.
ומה ימין עשו בארצות הברית?
רק שנייה. לכן נתפזרו בכל העולם, שכך הוא ראוי לאומה, שהיא כל העולם, שהיא מקומם בכל העולם. אם בארצות הברית ינסו להקים מדינת ישראל 52. אתה יודע, אתה מזכיר לי פעם, יש עיתונאי, אמנואל אלפירין, מכיר אותו? הוא שאל, פעם זה היה בזמן, שהיו שני ראשי ממשלה בישראל, ברוטציה, יצחק שמיר ושמעון פרס. עשו איזה מין ממשלה כזאת עם רוטציה. אז הוא עשה פעם ראיון עם שני ראשי הממשלה, לא זוכר מי היה אז בתפקיד. שאל, אם היית, הוא שאל אותם את אותה שאלה כל אחד. השאלה הייתה, אם היית צריך לבחור בין זה שמדינת ישראל תהיה מדינה 52 של ארצות הברית, או מדינה נוספת באיחוד האירופי, מה היית בוחר? שאלה מעניינת, לא? איזה שאלה מוזרה, אבל מעניינת. אז יצחק שמיר ענה, שניהם טובים. ושמעון פרס ענה, לא זה ולא זה, כי אנחנו עם לבדד ישכון. כן, יש לו שאלה. כן. שאלה. הרבה מהמצוות תלויות בכך שרוב עם ישראל בארצו. האם הרב סבור שהגענו לזמן הזה? עדיין לא, עוד מעט. כן. שלום, חיים מימון. כן.
אין להם שום מקום.
כלומר, אם אני בכל מקום, סימן שאני בשום מקום.
אז אני חושב שאני שייך לכל מקום, זה לכללים של ארץ ישראל.
זה אותו דבר, כי באמת ארץ ישראל היא תמצית של כל העולם. זאת אומרת, זה ראש עפרות תבל. אז אם כבר, אז אנחנו בכל מקום, זה הכוונה. זה כמו שדבר שלא מוצא את מקום, אז הוא לא יציב. זה גורם של אי יציבות במערכת. היה פעם איזה פילוסוף גרמני שדיבר על זה שצריך, שכחתי מי זה היה. צריך לגמור עם כל היהודים, הצוענים וכל מה שזז. כי מה שזז, זה משגע, במיוחד ליקים. איך זה יכול להיות? לכל עם יש ארץ, שפה, תרבות וזה. איפה הם אלה? בכל מקום בעולם. קוסמופוליטים. כן. אז לא אוהבים את זה. טוב, מה? את הצוענים השמידו? כמעט כולם, כן. לא, יש היום צוענים. יש. כן. מה? מה? לא הבנתי. הוא בפרק כמה עד עבודה זרה. עכשיו, כל הדברים האלה שאמר המהר"ל, הוא אמר ללא מקורות. נכון? זה דרכו של המהר"ל, הוא מביא את הרעיון, אחרי זה מביא מקורות. עכשיו הוא מביא מקורות. בפרק כמה עד עבודה זרה. דף יוד עמוד ב'. קטיעה בר שלום, ההוא קיסר דהווה סנאי ליהודי, אמר לחשיבי מלכותי, מי שעלתה נימה ברגלי יקטענה ויחיה או יניחנה ויצטער. אמרו לה, יקטענה. אמר לאיהו, חדה דלה מצית מחלית להוד, יכתיב כי ארבע רוחות השמיים פירסתי אתכם. מייק אמר, אילי מה דבדרינו בארבע רוחות, למה בארבע רוחות, אלא כשם שישר לעולם בלוחות כך אין העולם. ולא ישראל, ועוד קרי לך מלכותה קטיעה. אמר, ממר שפיר אמר, מיהו מנדה זכי למלכה שדילי לקומינה הלילה, כאן נקטו הלה ואזל, אמרה לה, ההוא מטרוניתה, בואי לה לאלפה דאזלה בלו מחס, גחון ונפל על אורלת, וקטעי בשינה, אמר, יהבת מכסי, יהבת שדי חלפה ועברה. יצאה בת קול ואמרה, קטיעה בר שלום מזומן לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בחמש שנים, עד כאן. סיפור מזעזע. נכון? מה? אה, לא הבנת את הסיפור? למה? כתוב, הכל פשוט פה. טוב, אז בואו נחזור עוד פעם. היה אדם שקראו לו קטיעה בר שלום. קטיעה בר שלום היה גוי. בהתחלה לפחות. הוא היה גוי. רגע, יש פה שאלה. לפי דברי הרב צריך, איך צריך להתייחס היום לראשי ולשרי הממשלה? אני חושב שפה יש מילה אחת מיותרת, אבל צריך למחוק את המילה צריך הראשונה. אז נקרא את זה עכשיו בלי המילה. לפי דברי הרב, איך צריך להתייחס היום לראשי ולשרי הממשלה? פה הוא כתב ראשי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני פה קורא את מה שכתוב, אני לא ממציא את ה... אז איך צריך להתייחס? טוב, מה חזר? לפי דברי הרב, איך צריך להתייחס היום לראשי ושרי הממשלה? תשובה. ראשי ממשלה, שרי ממשלה בישראל, הם המממשים את מלכותנו. כלומר, הם הביטוי לעצמאות המדינית של עם ישראל. מצד זה, הם ראויים לכבוד. בלי קשר למעשיהם או למדיניותם הראויה לכל גינוי, שזה דבר אחר. אבל זה, צריך לדעת להפריד בין שני דברים. למשל, אדם יש לו אבא. האבא מתנהג לא יפה. אז מה, הוא לא אבא? הוא אבא. הוא אבא שמתנהג לא יפה. אז לא נגיד בי שהוא צריך לכבד את האב, צריך להסכים עם המעשים. מצד שני, לא בגלל המעשים, הוא לא אבא. יש דברים שונים. אז יש ראשי ממשלה, כל הכבוד. ברוך השם שיש לנו ממשלה בישראל. על זה אנחנו אומרים הלל ביום העצמאות. בלילה וביום עם ברכה ושחיינו. אבל זה ש... זה שהם מתנהגים כפי שהם מתנהגים, אז רואים באמת להחליף את הממשלה, אפשר לשים מישהו אחר במקום. טוב, בואו נחזור לעניין. קטיעה בר שלום. היה אדם ששמו קטיעה בר שלום, שהיה יועץ הקיסר. הוא קיסר דבסנאי ליהודאי. כלומר, הקיסר היה שונא את היהודים. אמר לחשיבי מלכותי, שאל את גדולי המלכות, מי שעלתה נימה ברגלי, מי שיש לו זה פצע ברגל, איזה נמק ברגל, יקטענה ויחיה או יניחנה ויצטער? מה עושים? צריך לחתוך או לא חותכים? אמרו לו, יקטענה. אז צריך לחתוך. אז מה זאת אומרת? צריך להשמיד את היהודים, כי היהודים הם כמו נמק. כן? בלתי נסבל היהודים. אלה צריך לגמור. אמר לה, איהו, אז הוא ענה. כן? קטיעה בר שלום היה שם בין חשובי המלכות, והוא ענה. חד שלא לעשות את זה, למה? חדה, דבר ראשון, דלה מצית מחלית להו. אתה לא תוכל לגמור את כולם. למה? דכתיב כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם. מה זה כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם? מייקה אמר? אילמה, אם נאמר, דבדרינו בארבע רוחות, שפיזר אותם בכל ארבע רוחות העולם. לימה, בארבע רוחות. כן? למה הכתוב אומר כארבע רוחות? זה להגיד בארבע רוחות. אלא, כוונת הכתוב, כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות, כך אין לעולם בלא ישראל. כן? כלומר, זה כמו שהעולם עומד על רוחות, כך ישראל הם עמידת העולם. אז אם אתה תחלה את ישראל, אז גם אתה תחלה, אז לא כדאי. ועוד, יש עוד טעם פרגמטי, קרי לך מלכות קטיעה, יגידו שאתה מלכות קטועה. וזה לא לכבודך שאתה תחשב כמלך קטוע. שחסר לך עם, כן? יש איזה קרחת בתוך האימפריה הרומית, חבל. אמר, אז הקיסר ענה לו, ממר שפיר אמרת, כלומר מה שאתה אומר זה נכון. מי הוא? אבל, מן דזכי למלכה, מי שמנצח את המלך בוויכוח, שדי לה לקומינה הלילה, צריך לזרוק אותו לבית מלא עפר, כלומר קוברים אותו חי. כן? עונש, כלומר, אתה אמרת דבר נכון, אבל ניצחת את המלך, אתה מגיע לך למות. כן, אבל היה ברור שהמלך רצה שיגידו לו כן. אז זה שאתה שכנעת אותי שלא, זה חבל. מגיע לך למות. כן? זה מה שאומר, כן, זה מלך כזה. היו כמה מלכים כאלה משוגעים. קליגולה ועוד כמה, כן? זוכר את קליגולה? כן, הוא מינה את הסוס שלו סנאטור. כן. דווקא זה דווקא היה חכם, הוא רצה לבזות את הסנאט. כן? אבל חוץ מזה, הוא היה באמת מטורף. הוא רצה להעמיד את הפסל שלו בקודש הקודשים בירושלים. טוב, בסוף הוא נרצח. לא, באמת, רצחו אותו, את קליגולה. גאיוס קליגולה. טוב, כן, בטח. טוב, אז כד נקטו הלא, כשלקחו את קטיעה בר שלום, לקחו אותו להיקבר חי, ואזל, תוך כדי שהיה הולך, אמרה לה ההוא מטרוניתה, כלומר הייתה אישה אחת גברת שאמרה לו, ואוי לה לאילפה דאז לה בלא מכס, אוי לה לספינה שהולכת בלי לשלם את המכס. מה התכוונה? התכוונה לזה שהוא, אם כבר הוא מסר את נפשו בשביל העם היהודי, אז חבל שהוא לא נימול. אז תשלם את המכס. איך הוא יצליח לימול כשמובילים אותו שם? גחון ונפל על אורלתו וקטעי בשיני. אז הוא התכופף, נפל על אורלתו וחתך את אורלתו בשיניו. אמר, יהבת מכסי. אמר, נתתי את המכס שלי. שדה חלפה ועברה, אז היא אמרה לו, נתת, אז הספינה יכולה לעבור. כן, אני רוצה להגיד שעכשיו הוא זוכה לחיי עולם הבא. יצאה בת קול ואמרה, קטיעה בר שלום, מזומן לחיי העולם הבא, בכה רבי. רבי מי זה? רבי יהודה הנשיא. ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בחמש שנים. עד כאן. עד כאן הסיפור. טוב, סיפור יפה. הנה, באר, קטיעה בר שלום, כל הדברים אשר אמרנו. והוכיח אותה מן המקרא. כי מה שאמר, כי כארבע רוחות השמיים פירסתי אתכם, לא כתיב בארבע רוחות, כי זה לא משמע רק שישראל הם פיזורים בארבע רוחות, אבל הכתוב אמר כארבע רוחות, לא מה? כי מפני שישראל דומים לארבע רוחות השמיים, אשר הם כל העולם, וראוי לדבר שהוא כל העולם להיות מקומו בארבע רוחות. עכשיו זה מעניין. הרי בזמן שהיינו בארצנו, לא היינו בארבע רוחות. אז יש פה משהו. מה מעניין את המלך, מה שכתוב אצל היהודים בתורה? תשובה, זה כנראה מעניין אותו. זאת אומרת, המלך הזה, יכול להיות שהוא נוצרי. יכול להיות שהוא מהווה את ה... זה השאלות מקבלים באינטרנט.
לא, איך הוא יוצא
את הרשר איתך? יש לו ב... למטה יש החבר'ה פה, זה נקרא מטיבתא דלתתא, הם מעבירים את השאלות. מה? לא, משוכללים פה, מה אתה חושב? לא, אנחנו רציונליסטים, אבל משוכללים, משוכללים. זה להגיד לאינדיאנים, שאתה מוכר להם כל מיני... כן. אז איפה היינו? כן, המלך הזה, א', יכול להיות שהוא נוצרי, או שהוא בדרך למה שבעצם יצר את הנצרות. ההתעניינות בתנ"ך, במסר המיוחד של היהדות. יכול להיות גם שהדברים נאמו על ידי קטיעה בר שלום באופן קצת שונה מאשר על ידי ציטוט מהתנ"ך. אלא הוא רצה להגיד, תראה, הם כמו ארבע רוחות השמיים. עכשיו, אני רוצה לשאול פה שאלה. כשהיינו בארצנו, בימי קדם, היינו מכונסים כולם בו. כולם פה, בלי שנהיה מפוזרים בארבע רוחות השמיים. אז מה זה אומר? מסביר הרב קוק בספר אורות, בחלק הנקרא ארץ ישראל, בפסקה ג' בעמוד י'. הוא מסביר שההערה הרוחנית לעולם, הערכים, זה בא מישראל. אבל כשעם ישראל בעצמו איננו ראוי, בגלל מעשה, ואז הוא יוצא לגלות, אז אנחנו יונקים את לשד החיים שלנו מהחלק התמציתי שיש לישראל בנפש העולם. ואז זה נשאב דווקא בגלות. זאת אומרת, ארבע רוחות השמיים פירסתי אתכם, אנחנו שואבים מהתוכן הכלל אנושי. רק אחר כך, כשאנחנו מתאהרים וראויים לחזור לארצנו, כבר אין צורך בגלות, חוזרים לינוק מהמעיין העצמי שלנו. עיין שם פסקה ג', אחת הפסקאות העמוקות בספר אורות. לא, לא. בגלות אנחנו יונקים מהתוכן הכלל אנושי. כשאנחנו בארצנו, האנושות יונקת מאיתנו. כן, דבר. אל תחת.
זה לא נכון שדווקא נגיד, יותר נכון בגלות להיות יותר סגורים ומסוגרים בגטאות ודווקא בארץ אנחנו יותר פתוחים ככה.
אתה צודק. יותר טוב בגלות להיות בגטאות ובארץ להיות פתוחים. אתה צודק. אבל אבל המציאות של ישראל המפוזרים בגטאות רבים בעולם כולו, זאת פעולה אוניברסלית. מה? נכון. איפה אנחנו? ומזה עצמו נראה כי אי אפשר לחלות ישראל, כי הם כל העולם, ואי אפשר לחלות העולם. וכך פיזר אותם בארבע רוחות. ואל יגשה לך מה שווה ישראל במצרים. אתה רואה, הייתה לנו גלות, לא בארצנו, והיינו בארץ אחת. שאלה טובה, לא? היינו ישראל במצרים? אז מה אתה אומר שהגלות צריכה להיות בעולם כולו? אז אל יקשה לך. והוא במקום מיוחד. כי עדיין לא היה לישראל מעלה העליונה הזאת עד שיצאו ממצרים. ולקחם השם יתברך לו לעם, ולכך היו במצרים מקום פרטי. והתבהר לך כי עצם גלותם, מה שפיזר אותם בארבע רוחות העולם, מורה זה מעלתם. ודבר זה די להבין כי הוא ראה גמורה על מעלת ישראל העליונה שהם כל העולם. עכשיו זה דבר מעניין. במצרים, אז בעצם מי היינו? אבל מי היינו? היינו מצרים. כלומר, כל זמן שהיינו במצרים, היינו כעובר במעי אמו. האמא זה היה מצרים. לפי הכלל, ההלכתי הידוע, עובר ירך אמו הוא. נכון? זאת אומרת שאם, למשל, קונים שפחה בהיריון, הוולד שנולד, גם הוא קנוי לקונה או לא? כן, נכון? למה? כי זה חלק מאמא שלו. עובר ירך אמו. אבל אחרי הלידה צריך לקנות כל אחד מפני עצמו. צריך לקנות את האמא, צריך לקנות את הבלד. בסדר? אז היינו חלק מאמנו. שלום לך צפריר מיבנאל. איזה יופי, מזמן לא דיברנו. ידוע שמדינת ישראל תלויה גם כלכלית וגם מדינית באמריקה. כמעט כל אשר לנו מהם בה. אם כן, אם כך, היכן עצמאותנו? תשובה. כדי ש... כדי שישות כלשהי תחשב כמלכות, דיינו עצמאות, צריך לפי ההלכה שני מאפיינים, שהם המונופול על הכוח הצבאי ועל המטבע. כך כותב הרמב״ם בהלכות גזלה. ושני המאפיינים האלה קיימים במדינת ישראל. ולכן יש למדינת ישראל דין מלכות. מה שאין כן, אם יש למשל ישות שלטונית שאין לה מונופול על המטבע ואין לה בלעדיות על הכוח הצבאי, זה סימן שזה חבורה של שודדים שהשתלטה, ואז לא מחויבים כלפיה וגם לא חייבים לשלם למס הכנסה. נכון? כלומר, אין משלמים מס הכנסה אלא למי שיש לו דין מלכות. וכבר כתבו הפוסקים שאסור לרמות את מס הכנסה משום שדינה דמלכותה דינה. אם כן, מדינת ישראל, יש לה דין מלכות. זה נקרא עצמאות. עכשיו, כמו שלמשל, אדם בוגר, אדם בן 20, הוא עצמאי, למרות שיכול להיות שהוא מקבל מרות של אחרים. אבל ברגע שהוא מקבל מרות, זה באופן חופשי שהוא מקבל את המרות, או את ההשפעות של אחרים. הוא עדיין בעל בחירה חופשית. האם זה קצת מוגזם מה שהוא אומר? יכול להיות שזה מוגזם, אבל גם אם זה היה כמו שהוא אומר עד הסוף, זה עדיין לא פוגם בעצמאותינו. שאלה יפה, אם הוא גוי, למה הוא היה צריך לעשות ברית מילה? הוא צריך לעשות ברית מילה כי הוא רוצה לזכות למעלת ישראל. לא די לו בגורל של גוי, הוא רוצה לזכות בגורל של ישראל. אם כבר הוא מוסר את נפשו על עם ישראל, אז שיעשה ברית מילה. כן. חוץ מזה, אנחנו לא חייבים לתארץ את כל הטענות של אותה מטרוניתה. לא אמרנו שהייתה תלמידה חכמה. כן. טוב, אז מכאן שיש מעלה מיוחדת לישראל בפיזורם. הפיזור מורה על איזשהו מסתורין, איזשהו סוד שיש לאומה הזאת. בכל מקום שבו אתה הולך בעולם יש יהודים, והיום בכל מקום יש גם ישראלים. נכון? טוב. עד כאן, שלום.